כשהגענו לתל אביב באחד החופשות, הלכנו לסבתי, שאני מאוד אהבתי את רחוב יעל, ותמיד נמשכתי לחדר השינה שלה, לארון הגדול, החום הזה היפה. ביום הזה שהיא הלכה, אמרתי, אני רוצה לגלות מה יש בארון הזה. כשפתחתי אותו, פשוט, וואו, אני נשארתי בהלם. חולצות, חצאיות, סמלות, נעליים, וריח של בוסם יצא מהארון. ואז החלטתי לקחת חולצה, לקחת חצאית, לשים את זה עליי, לקחת את הנעליים של סבתא, ללכת לשינה, כמו שסבתא הייתה מתאפרת, עשיתי בדיוק אותם תנועות, פידרתי את הפנים שלי, שמתי שפתון, לקחתי את המפוח עם הבוסם, ישבתי מול הראי, ואז אני אומרת לעצמי, ככה אני בעצם רוצה להיות.
שלום לכולם, אתם מאזינים לפודקאסט People of Tel Aviv, הפודקאסט של עיריית תל אביב יפו. אני ענת כהן, ובכל פרק נביא לכם סיפור של תל אביבי או תל אביבית אחרים. כי מה שהכי מעניין בעיר הזאת, זה אנשים שלה. והיום אנחנו עם הסיפור של אפרת.
קוראים לי אפרת תילמה, אני בת 70 פלוס. אני בעצם נולדתי בצפון הארץ בקיבוץ, קיבוץ חולתה. כן, ובגיל מאוד צעיר, בערך בגיל 5, משהו כזה, עברנו לשיקון עובדים רמת אביב בעבר לירקון. ובשנות ה-60 נאלצתי לעזוב את העיר שמאוד אהבתי. תל אביב הייתה מאוד יפה. מה שמשך אותי, כל הבתי קפה האלו, כל הפלר האירופאי הזה, שזה היה כל כך יפה, כל הנשים המהודרות, הגברים עם חליפות ומקבעות, שהיום לא רואים את זה יותר אפילו. אני חושבת שתל אביב היא עיר יפה, היא הייתה יפה ונשארה יפה. היום אני גרה בעצם ביפו, ביפו ג' על גבול בת ים, ואני גרה שם ואני מאוד מרוצה.
אפרת היא מהטרנסג'נדריות הראשונות בארץ. כבר כילד בן 5, כשהתלבשה והתאפרה בבית של סבתה, היא הבינה שהיא חיה בגוף הלא נכון.
בתור צוציקית לא יכולתי להגיד מה לא נכון, אבל לא אמרתי, אני מרגישה שאני צריכה להיות אישה, אלא אני מרגישה שאני שונה. וההרגשה הזאת היא תמיד רדפה אותי, ההרגשה הזאת.
ובנקודה הזאת בעצם מתחיל המסע של אפרת. הוא עובר בדרך בכמה תחנות שעליהן תשמעו בהמשך. התחנה הראשונה היא הרגע בו אפרת ידע להגיד במדויק מה היא רוצה להיות. באופן אירוני, זה קרה דווקא בנקודה שבה בחברה שלנו, ילד, הופך לגבר.
ואז בעצם הגעתי לגיל מצוות והייתי צריכה ללמוד את הדרשה. וזה היה בשבילי נורא והיום. לא עניין אותי. אני לא רוצה, אני לא רוצה. ולמה אני לא רוצה? מפני שכולם אמרו, זה התחיל מאבא ואימא שהם אמרו, שאתה בן 13, אתה גבר. אבל אני לא גבר. אני עוד לא יודעת בדיוק מה אני רוצה, אבל אני לא גבר. עוד לא מצאתי את המילה הנכונה להגיד מה אני בעצם. וביום השבת הזה שהלכנו בעצם לבית הכנסת, הגיעו המון אורחים של ההורים ושכנים, ובהם צחקו וסמכו. רק אני לא שמחתי. ואז אני לא אשכח, נכנסו לבית הכנסת, עליתי על הבימה, קראתי מה שקראתי, ואז אני יורדת ואני מקבלת מטר של סוכריות, ואני הראש, פשוט אני מקבלת כמו סחרחורת, ופשוט מאוד נופלת. וכשהגעתי הביתה, או כשהביאו אותי הביתה, אמא הייתה מעליי ולטפה אותי, ואמרה, הכל בסדר, היה לך יום קשה, הכל בסדר, תנוח קינדליין, תנוח, תנוח. ובערב היה בעצם המסיבה הגדולה שכל החברים שלהם, כל האורחים שלהם, כולם הגיעו למקום. ואני לא רציתי להיות חלק מהדבר הזה. ואז הלכתי למדשאה שלא הייתה רחוקה מהבית. נשקפתי על הגב, הסתכלתי לשמיים ואמרתי, אם יש מישהו למעלה שיעזור לי, אני רוצה להיות אישה.
ידעת להגיד את זה כבר,
כבר אז? כבר ידעתי אז, כן. ידעתי שאני האישה שחיה בגוף הלא נכון, בגיל 13.
וואו. ועשית משהו?
ואז כל הדבר הזה להתחיל להיות אישה התחיל בתוכי. וזה היה ככה. אני הייתי אוהבת ללכת לשפת הים. שפת הים היה מקום שהיה מרגיע אותי מאוד. הייתי נוהגת ללכת לכיכר לונדון, שזה היה גינה מאוד יפה שצופה לעבר הים. יום אחד שהגעתי לשם, פגשתי מישהי, מישהו בעצם, וישבנו והתחלנו לדבר. ואז הוא אומר לי פתאום, אני חולם להיות אישה. אמרת לו, גם אני? וככה התחיל בעצם התהליך להיות אישה. דבר ראשון, התחלנו לדבר כנקבות ונפגשנו, אבל לא ידענו איך להמשיך.
זה היה בשנות ה-60?
בשנות ה-60, בדיוק.
ואז לאפרת היה מפגש מכונן עם אחת הנשים הטרנסיות המוכרות ומשפיעות עד היום. אישה ששמה הפך לימים לכינוי גנאי לנשים טרנסיות.
ברחוב הירקון היה מועדון לילה מאוד מפורסם בזמנו, קראו לו צברה. ולמועדון הזה הגיע להקה בשם קרוסל דה פרי, מהמועדון מדאם ארתור בפריז. הכוכבת של הלהקה הזאת הייתה לא פחות ולא יותר קוקסינל. כששמענו עליהם, והיה כתוב שהם פעם היו גברים והיום הם נשים, אמרנו, אנחנו צריכים לראות את הדבר הזה, את הפלא הזה. כשראיתי אותם, לא האמנתי במה שאני רואה. לא האמנתי, אני אמרתי, אני צריכה להיות כמוהם, כמוה, כמו קוקסינל. אז בואי נדבר על הדמות קוקסינל, מי היא בכלל? קוקסינל נולדה בפריז. היא גם הרגישה שהיא חיה בגוף הלא נכון. באיזשהו שלב היא גם נהפכה לאישה. היא הייתה אומנית. היא הייתה גם אחת הנשים הראשונות שעברה את הניתוח לשינוי מגדרי אצל הרופא המפורסם דוקטור ז'ורז' בירו, שאני עברתי אצלו גם את הדבר הזה. היא בעצם הייתה מושלמת, ואני רציתי להיות דומה לה. כשראיתי אותם, בסוף ההצגה, יצאנו החוצה וחיכינו, ומי יוצאת קוקסינל יוצאת ראשונה. ואז אני אומרת לה, קוקסינל, קוקסינל, אל תראי אותי ככה כמו שאני עכשיו. אני רוצה להיות אישה. אז היא צחקה, היא אומרת לי, ויש כמוך עוד בישראל, אמרתי, יש לי חברה, זאת גם היא רוצה להיות אישה. היא אומרת, תראי, השעה מאוד מאוחרת, תבואו למחרת, נתן לנו תחתורת איפה שהם נמצאים, תבואו לבקר אותנו אחרי צהריים. כמובן שעשינו. כשהגענו אליהם, התחלתי לשוחח איתה, שוחח עם אחרות, הם סיפרו לנו על הורמונים, על ניתוחים. ובעצם ככה נרקם הדבר, בוא נגיד התמונה, קיבלה קצת צבע יותר, ולהיות אישה, החזון הזה יתקרב יותר אליי.
ואז הגיע החג שמאפשר להגשים את כל הפנטזיות, פורים. אפרת הרגישה שסוף סוף יש לה הזדמנות לעשות כאוות נפשה.
תפרתי סימה יפהפייה בצבע ורדרד, קניתי לי אפילו גרביונים, לקחתי את הנעליים של אמא, ואז היו ברחוב בן יהודה חנויות שהזכירו פאות נוכריות. כשהגעתי למספרה הזאת שהייתה מזכירה פאות נוכריות, ראיתי את הפאה הבלונדינית היפהפייה שהזכירה לי את התסרוקת של קוקסינל, ואמרתי, זאת אני רוצה. הזכרתי לי את הפאה, סימנה את המוכנה, ערב פורים, ואז נפגשתי עם החברה שלי. התלבשתי, התאפרתי, הסתכלתי במראה, וואו, ראיתי המומה, איזה יופי יוצא מהמראה.
זאת הפעם הראשונה שהתלבשת והתאפרת כאישה לגמרי?
לגמרי, כן.
באיזה גיל?
14. כשהגעתי לכיכר לונדון, נפגשנו ורצינו לטייל, שירתה אותי, נשארה בשוק, וואו, את עוברת אישה, ועוד איזה יפה ואיזה עדינה, וואו. טוב, בואי נלך לשתות קפה. הלכנו לשתות קפה, ואחרי זה מה עושים? נלך לרחוב הירקון, ונלך למועדון שקוראים לו רודיקה, אני מכירה את בעלת המקום. הלכנו לשם, שהיא ראתה אותה, היא אומרת, או, פורים, אבל זאת לא פורים עליי. ככה התחיל העניין שגברים התחילו איתי. גבר אחד הגיע למקום והתחיל להזמין אותי לקוקטיילים. ברודיקה בר היה נועל כזה. היו בחורות שהיו בעצם מערכות. על כל כוסית היית מקבלת איזשהו סכום כסף. ואני צעירה, יפה, בלונדינית, נמשכו עליי גברים. עד שיום אחד היא אומרת לי, רודיקה, איך קוראים לך? לא חשבתי על שם. ניתן לך שם. פתע תקווה. פתע תקווה? יאללה, ניקח פתע תקווה. נקצר את זה לתקווה. תקווה זה תקווה. זה יפה. פורים עבר.
כן.
אבל אני המשכתי ללכת כאישה, מפני שזה היה כל כך יפה.
אוקיי.
כבר אז לא הייתי צריכה פעם שהשיער שהיה די ארוך. הייתי מתאפרת בבית בערב, בשקט שאף אחד לא יראה, שמה משקפי שמש, לוקחת את התיק שלי קטן, בתוך התיק היו הסמלה, החזייה, הגרביונים, הנעליים שקניתי לי. הייתי יוצאת מהבית, הייתי הולכת למקום חשוך, הייתי מחליפה.
אז ההורים לא ידעו?
לא.
אבל מה עם הילדים בבית ספר?
לא הלכתי כבר לבית ספר. כבר השתמטתי מהבית ספר.
באמת?
כן.
בגיל 14?
כן.
למה? בגלל ההצקות?
בגלל ההצקות, בגלל שבראש שלי היה להיות אישה, מאשר לשבת בבית ספר וללמוד תנ"ך. בעצם לא סיימתי אפילו כיתה ז'. את כל הדברים שלמדתי, למדתי באוניברסיטה של החיים.
באוניברסיטה של החיים, בגיל ההתבגרות, היא חוותה כמה מהחוויות הקשות ביותר. בגיל 14, היא עברה אונס אלים ואכזרי, שהיא לא מרבה לדבר עליו. באותה תקופה, החלו גם העימותים עם המשטרה.
היו ימים של הייתי יוצאת מרודיקה עם הרבה כסף, אבל לא יכולתי להגיע הביתה, והתביישתי לקחת מונית. הדבר היחיד שיכולתי לעשות בשעות המאוחרות של הלילה, ללכת לישון באיזשהו בניין הרוס, במקום שלא אף אחד לא יפריע לי. ותמיד ידעתי שאם אני אלך לכיוון יפו, במורד הגבעה, יש אזור שקוראים לו השטח הגדול. שם יש מלא בתים הרוסים ושם אני יכולה גם לישון בלילה. ואז מתחילה בעצם הטרגדיה של החיים שלי. יום אחד שאני מגיעה לשם, אני עולה במעלה הרחוב, ופתאום שני פנסים נדלקים ומאירים אותי. תעצרי, משטרה. בהתחלה הכל היה בסדר, עד שהוא הרגיש שאני לא היא אלא הוא. תיזהר, אם אני תופס אותך עוד פעם בבגדי נשים, זה לא ייגמר בטוב. ככה זה בעצם התחיל, ואז בפעם השלישית שהוא פגש אותי, הוא כבר לא איים עליי, אלא הוא השתמש בכוח נגדי. איך אתה מעיז ללכת אחרי שאמרתי לך בבגדי נשים, אתה לא מתבייש? ואז היה אלימות נגדי. הוא תפס אותי, הכניס אותי לניידת, וזרק אותי בכלא יפו מול השעון, לתא קטן מסריח, שאני זוכרת היה חלון כזה, שנף קטן, עם אור עמום, חור באמצע החדר, מלא ג'וקים וסירחון אימים, ואני בוכה ואני מדממת מהפנים, ואני בוכה ואני בוכה ואני בוכה, ופתאום אני מתעוררת מתוך הבכי הזה, ואני אומרת, תפסיקי, הם לא ישברו אותך. אני אקשים את כל החלומות שלי. באחד הפעמים שנעצרתי, אמרתי לעצמי, אני צריכה לעשות בעצם מטרה. המחשבה הראשונה, אחרי שקוקסינל סיפרה לי שהיא עברה את הניתוח לשינוי מגדרי, אמרתי, זה אני צריכה לעבור. ככה אני מחברת את הגוף עם הנפש. הדבר השני, שמאוד משך אותי תמיד, שהייתי מסתכלת בז'ורנלים, הייתי רואה דיילות, והן היו תמיד מאוד יפות, מאוד יפות. אמרתי, אני רוצה להיות דיילת. והמחשבה השלישית בעצם, להכיר מישהו, לחיות איתו ביחד, ולחיות כזוג רגיל. המטרות האלו היו בעצם הדברים שהחזיקו אותי, עם האמרה, הם לא ישברו אותי.
תוך כדי שאפרת מנסה לחשוב על העתיד ולהיות אופטימית, התחילו לקרות דברים טובים. והשינוי הגופני שהיא חלה לו, התחיל להיות מוחשי.
כשפגשתי את החברה שלי, שפתאום אני לא ראית איזה שבוע, אז היא אומרת, איפה נעלמת? אז היא אומרת לי, הייתי חולה, אבל יש לי בשבילך חדשות טובות. אמרתי, מה? אז היא אומרת לי, מצאתי רופא שנותן הורמונים, בואי נלך מחר אליו, 5 לירות עולה זריקה. 5 לירות אמרתי, נהדר, נעשה 3 פעמים ביום זריקה. הגעתי אליו, אז אמרת לה, אני גם רוצה להיות אישה, ואני רוצה שיהיה לי חזה. אז הוא אמר לי, טוב, תלכי מאחורי הפרגוד, אני אתן לך זריקה. אמר, דוקטור, אני יכולה לבוא גם מחר בבוקר, מחר אחרי הצהריים? לא, 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 לא. פעם אחת ביום, כל 4 ימים. אמרת לו, אבל דוקטור, אולי נעשה 5 ימים? טוב, טוב, תבואי, 5 ימים בשבוע, אני אתן לך זריקה. ככה זה בעצם התחיל. שם של האסטרוגן היה דיסטילבן. בכל אופן, התחיל השינוי בגוף. אבל בגלל שהשינוי היה כל כך איטי, אני רציתי לעשות את זה עוד יותר. ניגשתי לאחד מבתי המרקחת שהיו פזורים ברחוב בן יהודה, ואמרתי, יש לכם דיסטילבן? אני הולכת להיות אישה ואני צריכה חזה. והראיתי להם, הייתי ממש גאה בחזה שלי. ואז כן, כן. ואז בעצם התחלתי להזריק לעצמי. אז התחלתי לראות שינוי. דבר ראשון, החזה צמח. דבר שני, השיער התארך. התעגלתי. הפנים נהיו יותר עדינות. הכל נהיה יותר עדין. הכל השתנה.
כן.
ובגלל שהייתי כל כך צעירה, לקחתי כל כך הרבה הורמונים, לא היה לי שערות.
איך זה הרגיש?
אישה.
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 כל צעד כזה שעשתה, קרב אותה עוד קצת אל החלום. אבל אני מזכירה לכם שמדובר בשנות ה-60. גם היום אנשים שבוחרים לעבור שינוי כזה, סובלים מהצקות, השפלה, אפליה. אבל באותה תקופה זה היה קשה פי כמה. ישראל הייתה מדינה ממש צעירה. ולא רק החברה, אלא גם המשטרה לא ידע איך לאכול את זה. כששוטרים ראו אישה טרנסית שמעיזה להסתובב ברחוב בבגדי נשים, הם טענו שזו הטרדה, ולא היססו לעצור את אפרת שוב ושוב, תוך כדי שימוש באלימות. ובנוסף למה שאפרת חוותה מבחוץ, מבפנים הבית שלה התפרק, והרגישה שהיא לא מסוגלת יותר להישאר בישראל.
בתקופה הזאת ההורים נפרדו. אמא חזרה לקיבוץ ולקחה את אחותי הקטנה שהייתה מאוד קטנה, הייתה בת שנתיים. אותי השאירה עם אבא. אבא כל הזמן היה עסוק בעבודה שלו. לא היה לו כך אכפת ממני. אני, לא היה לי אוכל. אני סבלתי מרעב לא נורמלי. כתבתי לסבתא שחיה בברלין. אמרתי, אני לא יכולה לחיות פה יותר. אני רוצה לבוא אלייך. מאוד אהבתי את סבתא. תמיד אהבתי את סבתא. הייתה דמות מאוד חזקה בחיים שלי. היא אמרה, בסדר, אין בעיה. אבל זה לא היום כמו היום ללכת לאינטרנט למצוא לוקוס לברלין. הדבר הכי זול שהיה להגיע לאירופה בכלל, זה האימוניה. ואמרתי לאבא ואמא, אני נוסעת לסבתא.
רגע, אבל ההורים ידעו?
לא.
כלום, כלום?
כלום, כלום.
גם לא על ההורמונים?
כלום.
אבל הם לא ראו את השינוי הפיזי?
לא. לא שמו לב.
באמת?
הם היו כל כך עסוקים בעצמם. אמא לא גרה בתל אביב דבר ראשון, אבא היה בעבודה כל היום. לא אכפת להם. ושלי זה היה אידיאלי.
בת כמה היית?
16.
אוקיי.
ואז עליתי על האונייה. אני לא אשכח. אמא באה מהקיבוץ להיפרד ממני. ואחותי הקטנה הייתה לידה. אני זאת שבכיתי. לא היא. אבל מצד שני אמרתי, את צריכה עכשיו לשכוח את הכל ולהתחיל דבר חדש.
אבל הדרך לברלין הייתה ארוכה. עד שאפרת הגיעה לסבתה, היא עברה בכמה וכמה מקומות. התחנה הראשונה הייתה פריז, שם היא פגשה את קוקסינל, והתייעצה איתה מה כדאי לה לעשות. היא הציעה לה לנסוע לאנטוורפן, עיר שקרא לה המקה של הטרנסיות, ולעבוד שם כמארחת. אפרת הגיעה לאנטוורפן, ואכן עבדה כמארחת במועדונים מוכרים כמו פינגווין, ובהמשך כזמרת ליפסינק ורקדנית צ'אצ'ה.
סבתא הייתה, שהגעתי למשל לפריז, לאנטוורפן, אמרת, אני גרה פה ופה, היא כתבה לי מכתב, נו, מתי את מגיעה? כל פעם סיפרת לה סיפור חדש. אני לומדת ספרות, אני לומדת מלצרות, אני לומדת זה, אני עושה את זה, אני עושה פה, אני עושה שם, שאני אסיים אני אגיע. ככה דחיתי אותה כל פעם, קצת וקצת וקצת. אמרתי, איך אני אסיים לה? ככה? תזרוק אותי מכל המדרגות. ככה חשבתי.
המחשבה על כך שתוכל להתחיל דף חדש הייתה נכונה חלקית.
כשהגעתי לאנטוורפן באמת זה המקה של הטרנסיות. אבל מהפח לפחד. בישראל המשטרה רדפה אותי בגלל שהייתי טרנסית, ושם המשטרה הייתה רודפת הטרנסיות בגלל שהן זרות.
באחת הפעמים לאפרת היה מפגש עם המשטרה, אבל מסיבות קצת שונות. חברה שהכירה במועדון באנטוורפן ראתה שאחד הבחורים שיצאה איתו בעבר מזמין את אפרת לשמפניה. היא לא אהבה את מה שראתה.
ערב אחד היא שואלת אותי, תגידי לי בת כמה את? אמרתי, בת 16. אומרת, מה? 16? את קטינה, אסור לך פה בחליות. עד גיל 21 אסור להיכנס להם כאלו מקומות. אז אמרתי, מה עושים? אמרתי, אל תדאגי. תביא לי את הדרכון שלך. זה היה בערב שבאתי לעבודה, הבאת לה את הדרכון. למחרת בערב היא החזירה לי את הדרכון, ולא פתחתי. בבוקר דפקו לי בדלת, משטרה. תראי לי את הדרכון, את זייף דרכון. היא זייפה אותו, היא זייפה את התאריך הלידה שלי. ואז המשטרה בעצם עצרה אותי. הייתי עצורה יותר מ-30 יום בבית כלא, בבריסל. היה נוהל שמי שנשאר בכלא, מגלחים לו את הראש לגברים. זה היה הדבר הכי, הכי קשה שעברתי, שגלחו לי את השיער שלי. אבל מה אמרתי? הם לא ישברו אותי.
אפרת החליטה לעזוב את בלגיה ולעבור להולנד. שם היא עבדה במועדון מדאם ארתור באמסטרדם. עברה כבר קרוב לשנה מאז שאפרת אמרה לסבתה שהיא נוסעת אליה, והיא לא הבינה מה קורה.
מלאו לי 17. סבתא כבר אומרת, איפה אתה? ואז החלטתי ביום הולדת שלי לטוס בפעם הראשונה בחיים שלי במטוס מאמסטרדם לברלין. הגעתי לשדה התעופה, אבל לפני שהגעתי, איך אני יכולה להראות עצמי לסבתא כפי שאני? בלתי אפשרי. אז החברה שלי החליטה נעשה ככה. נקנה פאה, נספר אותה כתספורת של גבר, נקנה תחבושת אלסטית, נעשה מסביב החזה שלך, נקנה גופייה מאוד צרה שתלחץ את הכל פנימה, חולצה רחבה, מכנס רחב, נעלי מוקסין. את עוברת. אמרתי, מה אני עוברת? תראה שאני נראית מוקיון. אישה שמתחפשת לקבר. היא לא תרגיש כלום, היא אישה מבוגרת. ככה הגעתי לשדה תעופה, עליתי על המטוס. כשהגעתי לברלין, סבתא ראתה אותי. שואלת לי, מה זה? מה הלבוש הזה? התחלתי לספר לה בהולנד, מודש, מודש. אמרת, לא. אמרתי לעצמי, את צריכה להגיד לה את האמת? אמרתי, סבתא, אוקיי, שנייה. אני הולכת לחדר הסמוך, אני תכף חוזרת. הלכתי, הוצאתי את הכל. ואני נכנסת לחדר איפה שסבתא ישבה. התגובה שלה הייתה כמו אז, שהיא תפסה אותי עם האודם ועם האיפור שלה על הפנים. ואז היא התחילה לצחוק. לצחוק, בואי, בואי, בואי. היא אומרת, תמיד ידעתי שמשהו לא בסדר איתך. אבל לא ידעתי מה. אני רוצה לעזור לך. תגידי לי איך אני יכולה לעזור לך.
מדהימה.
אפרת נשארה עם סבתה בברלין, שם הכירה אישה טרנסית שסיפרה לה על דוקטור ג'ורג' בירו, רופא צרפתי שביצע ניתוחים לשינוי מין בשיטה חדשנית. באותה תקופה באירופה היה איסור מוחלט על ניתוחים כאלה, שראו בהם שקולים לכריתת יד, ודוקטור ג'ורג' בירו החליט בסיום הלימודים לפתוח את הקליניקה שלו בקזבלנקה.
ואז הגיעו הפציינטיות שלו הראשונות, קרוסל דה פארי, קוקסינל, והם עשו את זה אצלו. לאפרת גם רצתה לנסוע לשם. אבל אז אפרת, עוד לא קראו לה אפרת, קראו לה אן.
מה עם תקווה?
תקווה לא היה כל כך...
לא התאים לאירופה?
לא התאים לאירופה.
אז החלפת לאן?
לאן. סבתא נתנה לי חלק מהכסף. חלק מהכסף עבדתי מאוד קשה בשביל לעשות אותו. ואז אני לא אשכח. הערב האחרון, לפני שנסעתי לקזבלנקה, התקלחתי, עמדתי לפני המראה, ונפרדתי בעצם מהדמות שלי. נפרדתי מכל העברים שלי שלא רציתי אותם מעולם. וככה עברתי את הלילה האחרון בברלין, ולמחרת בבוקר נסעתי לקזבלנקה. ובאותו לילה עברתי את הטרנספורמציה. כששואלים אותי תמיד כאב לך, אז אני שואלת תמיד ככה, כשאישה יולדת כואב לה, ואני חושבת שכן. גם לי כאב, כשילדתי את עצמי. אבל השמחה הייתה כל כך גדולה. נולדתי מחדש, עם איבר מין שאני רוצה אותו, ושאני מסתכלת אחורה, ואם מישהו שואל אותי, היית עושה את זה עוד פעם אם היית צריכה? כן. רק לחבר את הגוף עם הנפש, שזה הדבר הכי הכי חשוב שבן אדם יכול לעשות לעצמו. השמחה שלי הייתה כל כך גדולה. אני הייתי מושלמת, הרגשתי מושלמת, הרגשתי אישה.
סוף סוף הגשמת את המטרה הזאת.
המטרה הראשונה שלי הגשמתי, המטרה הראשונה.
הראשונה.
אבל עוד פעם אני אומרת, האיבר מין לא עושה אותך אישה. האישה שנמצאת בתוכך עושה אותך אישה.
עכשיו, אחרי שסוף סוף הפכה לאישה, נשאר רק העניין הפורמלי של שינוי סעיפי השם והמין בתעודת הזהות.
חזרתי לברלין, הלכתי למשרד הפנים הגרמני, החלפתי את הזהות שלי. שאלו אותי, איזה שם תרצי? אמרתי, על השם אני לא רוצה לוותר. לא נוציא אותו מהתמונה, אלא נשאיר אותו. אני רוצה שם שמתחיל באלף ונגמר בתף. כמו החיים שלי. התחלתי באלף, והסיום שלי בעצם, החיבור עם הגוף והנפש, מסתיים בתף. והשם הראשון שחשבתי עליו, אפרת. וקוראים לי אפרת אנ.
אפרת נסע לישראל כדי לעדכן גם כאן את השם והמין במשרד הפנים. לא היה לה מושג באיזו השפלה זה יהיה כרוך. אבל לפני כל זה, היה את המפגש בשדה התעופה, עם ההורים שלא ראתה כבר שנה. אבל לא לפני שסבתה הכינה אותם למפגש.
ואז, אחרי שסבתא כתבה לאמא ואבא, אז אחרי שסבתא שלחה תמונות שלי ושלה לישראל, הוריי חיכו לי בשדה התעופה. כשאמי ראתה אותי כפי שאני, ראיתי שהיא בוכה. היא לקחה אותי וחיבקה אותי, אבל הרגשתי שזה כואב לה. אבא בא ואמר, את חלק מאיתנו, הדם שלנו זורם אצלך בגוף, את הילדה שלנו, בואי, חיבקו אותי, נסענו הביתה. כשהגעתי למשרד הפנים וביקשתי שאני רוצה לשנות את המין ואת השם שלי, צחקו ממני. לך למכון הפתולוגי, שם יש רופא שיבדוק אותך. אני ישר רצתי לשם, כשהגעתי לשם, צחקו גם. נו, הנה גבייה קמה לחיים.
זה מה שאמרו?
כן, גבייה קמה לחיים. הרופא פשוט, מחר, מחרתיים, אני לא יכול, אני כן יכול. ואחרי זה, דוקטור בצלאל בלוך קיבל אותי. הוא אמר לי, תשכבי על שולחן הגינקולוגי בחדר הבדיקות. ואז הוא הכניס בערך 15 סטודנטים לתוך החדר בלי לשאול אותי רשות. צילמו אותי מכל הכיוונים, הייתי עירומה לגמרי. דוקטור בלוך התחיל למדוד אותי, את הגולגולת שלי, את הפנים שלי, את הצוואר שלי, את החזה שלי. ואז הוא דחף לי אצבעות לכל המקומות שיכולים לדחוף אצבעות בגוף. ולבסוף, כשהגענו לסיום הבדיקה, הוא שאל אותי איזה מספר נעל אני נועלת. אמרתי לו 41, אז הוא צעק, רגל של גבר. ככה הושפלתי במכון הפתולוגי. ולבסוף, שכתבתי את סיפור חיי, כשהגעתי לכל המקומות האלו שהייתי, לכל הקשיים, אפילו בגיל 14, שהגבר הזה לקח אותי לדירתו ועשה איתי מה שהוא רוצה, ולא ידעתי שזה אונס, נהיה לי פתאום מובן שנאנסתי. כשהגעתי למכון הפתולוגי, הוא אנס אותי באיזושהי צורה. האלבון שקיבלתי שם, את ההשפלה שקיבלתי שם, אני אמרתי, איך אנשים יכולים להתנהג לאנשים? לא עשיתי כלום. בכל אופן, כשהגעתי עם הדוח למשרד הפנים, גם אז לא רצו לקבל אותי. מנהל הלשכה לא יכול לחתום לך היום, לא יכול לחתום לך מחר, יכול לחתום ככה, ככה. ככה כמעט חודש ימים טרטרו אותי במשרד הפנים שהיה אז במגדל שלום. ולבסוף באתי ואמרתי, היום אני רוצה את הניירות שלי, מגיע לי אותם. אז הפקידה אמרה, המנהל לא יכול לקבל אותך. אמרתי, תני לי דף נייר. כתבתי, אם היום אני לא מקבלת את הניירות שלי, אני עולה לגג מגדל שלום, ואני אקפוץ משם, אבל לא לפני שאני קוראת לעיתונאים לבוא ולתעד את הכל. כשהיא שמעה את זה, היא נורא נבלה. היא הלכה ישר למנהל הלשכה, וביקשה ממנו, אמרה, היא פה, היא רוצה לקפוץ, אם אתה לא תיתן לה את הניירות. ואז הוא קרא לי לחדרו, מה אתה רוצה? הוא שאל אותי, את הניירות שלי. הוא הסתכל עליי, הוא לקח תעודת זהות, וזרק לי אותה ככה. התכופפתי והרמתי. כשפתחתי את התעודת זהות היה כתוב אפרת אנ נקבה.
השגת את מה שחלמת?
השגתי מה שרציתי, קיבלתי את זה.
זה היה החלום הראשון והחשוב ביותר שאפרת הגשימה. עכשיו היא הרגישה שהדרך פתוחה מבחינתה, והיא יכולה להתפנות להגשים את שאר החלומות שעזה לחלום אז בכלא יפו.
כשעזרתי לברלין, פניתי למספר חברות תעופה, וחברת תעופה אחת ענתה לי, ביקשה, זימנה אותי לרעיון עבודה. אבל אמרתי, בטח הם לא יקבלו אותי. אחרי שבועיים קיבלתי תשובה שאני כן התקבלתי, הייתי 22 שנה דיילת אוויר.
וואו.
ואף אחד לא ידע שאני אישה טרנסית.
באמת?
חייתי בזהות כפולה. אני אגיד לך גם עוד דברים. הייתי עושה אהבה עם גברים רק בכדי להרגיש שאני אישה. אני בעצם אנסתי את עצמי הרבה פעמים.
את עובדת היותה אישה טרנסית, אפרת לא חשפה גם כשצעדה לעבר המטרה השלישית שלה, מציאת זוגיות.
יצאתי לחופשה, ובחור אחד בחופשה, זה היה חופשת סקי, התחיל איתי. בכל אופן, הבחור הזה התאהב בי, ובעצם אמרתי, למה שאני לא אנסה? ובאיזשהו שלב, גם אני התאהבתי בו. עברתי לגור אצלו, כשנה היינו ביחד, ולא אמרתי לו כלום. שיחקתי לו את הפעם פתל הכי גדולה שיכולה להיות. אבל בתוכי נשברתי. ואז אמרתי לה, אני מוכרח לעשות לזה סוף. ערב אחד אמרתי לו, נלך למסעדה. ואז אמרתי לו, אני רוצה לספר לך משהו. לא נולדתי כפי שאתה רואה אותי היום. נולדתי כבן. ואז הוא אומר, תני לי את היד שלך. לקח את היד שלי, מלטף את היד שלי. מנשק את היד שלי ואומר לי ככה, לא הכרתי אותך אז, אני מכיר אותך היום, והיום את אישה שאני הכי אוהב אותה. לא מעניין אותי העבר, בואי נסתכל לעתיד. וככה הקשבתי את החלום השלישי שלי, וחייתי עם הבחור הזה 18 שנים.
וואו.
אחרי בערך 18 שנים שהיינו נשואים, נפרדנו, ולא נפרדנו בגלל שאנחנו לא אהבנו אחד השני. נפרדנו בגלל שאני הפסקתי לטוס ונכנסתי לעסק שלו וחיינו את העסק. לא חיינו את החיים שלנו, חיינו את החיים של העסק. כשהתגרשתי, זה היה בשנת 2004, לא הרגשתי יותר טוב בברלין. והרגשתי נורא בודדה.
ב-2005, אחרי 40 שנה שלא גרה כאן, אפרת חזרה לישראל. למרות כל מה שעברה בארץ בנעוריה, היא החליטה שהיא רוצה לתרום למדינה. באופן כמעט אירוני, היא בחרה להתנדב דווקא באותו ארגון ממנו היא ספגה בעבר יחס כל כך משפיל.
נכנסתי למחשב וכתבתי התנדבות. הדבר הראשון שאלה, משטרת ישראל מחפשת מתנדבים. אמרתי, כן, זה אני רוצה.
רצית את זה למרות הזיכרונות של
ההגיל ההתנדבות? אני רציתי את זה, כן. אני רציתי לזה ושאני רציתי לראות איך הם יקבלו אותי היום. קראו לי לשיחה, לא אמרתי כלום. התחלתי את הקריירה המשטרתית שלי, שאני נמצאת בו עד היום, במערך הטלפוני של משטרת ישראל, במשלת תל אביב. מוקד 100 של משטרת ישראל.
את מתנדבת בעצם?
כן. אני מתנדבת כבר 8 שנים.
וואו.
כן. התחלתי בעצם כמוקדנית מקבלת 100. אמרתי, אבל מה, אני בן אדם מאוד סקרן. אני רוצה לראות מה קורה בצד השני בסיור. נתן לי בעצם להבין מה קורה בישראל היום עם הטרנסיות גם?
מה קורה? מה ראית?
ראיתי הרבה דברים חיוביים וראיתי דברים שליליים. אבל לא יכולתי לעשות למה הייתי בארון. אלו שעצרו אותי אז בשנות ה-60 והתעללו בי, הכניסו אותי לארון. יום אחד קוראים לי לשיחה במחוז תל אביב. אפרת, ספרי לנו מיד. התחלתי לספר על ברלין, על שהייתי דיילת, שהייתי אישה נשואה. כן, כן, זה אנחנו יודעים. לפני זה, אמרתי, מה אתם רוצים ממני? מה אתם בעצם רוצים להוציא ממני? אז אחד הקצינים אומר, איפה תשמעי? אנחנו רוצים לעשות סרטון תדמית על משטרת ישראל, ואנחנו רוצים שאת תככבי בסרטון הזה, שאת עברת דברים שאחרים לא עברו, ואת זאת שיכולה להגיד לאזרחים במדינת ישראל ולעולם כולו, שמשטרת ישראל היא משטרה לגמרי אחרת. אז תספרי לנו מיד. הם הוציאו אותי מהארון, ואז באמת נעשה סרטון התדמית של משטרת ישראל, שזה היה הצלחה מסחררת. ואפרת יצאה מהארון, סוף סוף כאישה חופשייה.
לאט לאט, והרבה בזכותה, המשטרה הופכת למקום סובלני יותר. אפרת מרצה בפני שוטרים, מספרת להם את סיפור חייה, ומנחה אותם איך לגשת לטרנסיות. אבל אפרת לא מסתפקת במשטרה. היא מספרת את סיפור חייה וקוראת לסובלנות ולשוויון איפה שהיא רק יכולה. בשל התרומה הענקית שלה למשטרה ולקהילה הלהט"בית, אפרת קיבלה שנה את התואר יקירת העיר תל אביב-יפו לשנת 2019.
אני אישה הטרנסית הראשונה, ואני גאה בזה, שמקבלת כזה תואר. זה לא רק בשבילי התואר, אלא בשביל כל הקהילה שלי. ואני חושבת בדבר הזה אני מראה לכולם שאישה טרנסית היא אישה כמו כל אישה אחרת, והיא יכולה לחיות בתוך החברה ולא בשולי החברה.
יש לנו עוד דרך ארוכה לעבור עד שנוכל להגיד שטרנסיות הן לגמרי חלק מהחברה. הקהילה הטרנסג'נדרית היא קהילה שסובלת מאפליה, השפלה, רדיפה. 32% מהטרנסג'נדרים בישראל, נשים וגברים, אינם מועסקים. ממחקר שנערך לפני מספר שנים, עולה כי 48% מהטרנסג'נדרים ו-55% מהטרנסג'נדריות דיווחו כי נפלו קורבן לאלימות פיזית בשל זהותם המגדרית. שיעורי האובדנות בקהילה עומדים על כ-40%. אפרת חוותה על בשרה יחס משפיל לאורך חייה בגלל הזהות המגדרית שלה. היא הכירה מקרוב נשים שניסו להתאבד, כולל חברתה הטובה ויקה, טרנסית צעירה שהתאבדה לפני מספר שנים. ביום הזיכרון הטרנסי, שצוין מספר חודשים אחרי מותה, עלתה אפרת לבמה של המרכז הגאה בתל אביב, והקריאה כמה מילים.
ואז עליתי לבמה, אף אחד לא הכיר אותי, אמרתי, שלום, קוראים לי אפרת. אני אחת הטרנסיות הראשונות במדינת ישראל. אני עברתי את השואה המגדרית. אבל אני לא רוצה לספר לכם את הסיפור חיים שלי, אלא אני רוצה להקריא משהו על ויקה. הקראתי הכל, ואז ניגש אליי חבר הכנסת אמיר אוחנה, שעוד היה, עוד לא היה חבר כנסת, ואמר לי, כל הכבוד לך. את צריכה לקחת את הכל ולכתוב את הכל. קצת יותר מחצי שנה ישבתי וחוויתי את החיים שלי בפעם השנייה, שכתבתי את האוטוביוגרפיה. המרכז הגאה אפשר לי את זה, הכיר לי את המחזאי יונתן קלדרון, שהוא לקח את כל הסיפור שלי וכתב מזה מחזה לזאת עיקרי אישה. האנסמבל הגאה של המרכז הגאה בתל אביב לקח על עצמו לעשות את ההצגה הזאת, עם הבמאית רקפת בנימין שעשתה מהסיפור הזה מחזה מדהים. קיבלתי את הכבוד הכי גדול, ההצגה הועלתה לא פחות ולא יותר. בתיאטרון הלאומי הבימה ב-2017 כפרימירה עולמית. היא זכתה בשני פסטיבלים ואני לא האמנתי שאני אקבל את זה.
את מקבלת תגובות של טרנסים וטרנסיות על ההצגה?
גם.
מה הם אומרים?
שעברתי בעצם חיים מאוד קשים והרבה אומרים לי, היום החיים הרבה יותר קלים וזה בזכותי.
בזכותך.
זה, לא רק בזכותי, אני, בזכות הנשים הטרנסיות שחיו, שחיות תודה לילד היום, משנות ה-60, 70 ו-80.
כי נותנת וטן את הדרך.
בדיוק.
שהן יכולות ללכת בה היום קצת יותר בקלות, נכון. קצת פחות באלימות ובהשפלה.
נכון. אני מגדלור להרבה טרנסיות שרואים בי איזשהו דמות מוליכה, דמות מאוד...
בגלל שאת מהראשונות.
מהראשונות, כן, שעברתי את הכל ואני נשארתי. בן אדם כמו כל בן אדם, וחי את החיים שלי בצורה יפה ומסודרת, גם בגיל מאוד מבוגר.
בסיום השיחה עם אפרת, שאלתי אותה מאיפה מגיע השם של ההצגה.
השם זה בעצם שם תנכי שהמחזאי יונתן קלדרון הציע לי ושאל אותי אם אני אהיה מוכנה שהסיפור שלי ככה יקרה. שבעצם הבריאה של האישה נוצרה דרך הגוף של הגבר. ובעצם אני נולדתי כזכר ובראתי את עצמי, או הולדתי את עצמי מחדש מהזכר לנקבה, ולזאת יקרא אישה.